שנחשפנו באופרת יצוקה לטילים, ואז הייתה, היו חילוקי דעות בינינו, אפילו ביני באופן אישי, לבין פיקוד העורף מצד אחד ולחלק מראשי הערים. מה עושים כשיש איום של טילים, ואתה לא יודע להעריך בוודאות ובדיוק מה סיכוי שהם יהיו מתממש. ואז דיברו על חוסן לאומי, ואני זוכר שבאחת הפעמים הראשונות, כשקיבלתי את ההחלטה שלא לקיים לימודים, עטו עליי גם שר החינוך בזמנו גדעון סער וגם שר הביטחון, חוסן לאומי, אנחנו צריכים להראות שלא אנחנו נכנעים לטרור וממשיכים לקיים את השגרה ולשלוח את הילדים וכן הלאה. אני ראיתי מצד שני מולם, ואמרתי להם את זה, את חיי הילדים. מדברים על חוסן לאומי, וחס וחלילה נפגעת כיתה עם ילדים, הלך החוסן הלאומי. כי המשמעות היא שהמדינה הולכת למסלול אחר של תגובה, וזה נורא והיום. זאת אומרת, כיפת הברזל מונעת מאיתנו ללכת לתגובות יותר קשות. תארו לכם כמה טילים היו בעופרת יצוקה בעמוד ענן. בצוק איתן היו כבר צרורות של טילים כדי לעקוף את כיפת הברזל, אבל נשארנו באותו תרחיש של איום. אני אז אמרתי, בנושא של ביטחון ילדים, חיי ילדים, אני לא משחק, אני שם את זה במשוואה של החוסן הלאומי במקום מאוד גבוה. אני יכול לגלות לכם שהיום פיקוד העורף אימץ את הגישה הזאת, וגם ראשי ערים אחרות אימצו את הגישה. אני זוכר שישבנו במוקד ההפעלה שלנו, במוקד החירום, ממש בלילה מאוחר, וקיבלתי טלפון מאחד מראשי הערים, היינו בטלוויזיה, שהוא מודיע שהתקיימו לימודים, ואני הרמתי אליו טלפון, אמרתי לו, תשמע, אתה לוקח סיכון, כי אוקיי, לוחצים אותך, פיקוד העורף אומר שכן צריך לקיים, אני אמרתי לו, קיבלתי החלטה שאני לא מקיים, אני מציע לך לא לקחת סיכון, כי חס וחלילה, לא יודע, אני ביתי ולא ידעתי מה אני ביתי, קודם כל הוא מיד, אחרי חצי שעה, תיקן את זה, והודיע שהוא לא מקיים את הלימודים, ולמחרת נפל טיל בגן ילדים. הוא גם התקשה להודות לי על כך. זאת אומרת, היום פיקוד העורף מסונכן איתנו באמת אחוזים, בצוק איתן זה עבד יוצא מן הכלל. על מה אנחנו מדברים? לא מדברים על תקופה ממושכת. מדברים על אותה סיטואציה שנורא טיל, ואתה יודע שזה לא החמאס, כלומר זה לא איזו מדיניות מסודרת שהולכת עכשיו לפרוץ מלחמה, אלא שהוא ארגון סורר שם, כל הארגונים הקטנים. ואתה לא יודע אם הארגון הקטן הזה מחר גם ירה טיל, או שהוא לא ירה טיל, או שהוא היה משהו ספורדי, כמו שהם יודעים להגיד, אקראי לחלוטין. במקרים כאלה, אפילו ב-12 בלילה או אחרי חצות, אנחנו מיד מתארגנים לשמירה לחינוך, יש מערכת של הודעות יחד עם החינוך החרדי, ואנחנו לוקחים סיכונים, ולא מאפשרים לימודים באותו יום. ברגע שעוברים 24 שעות, אנחנו יודעים להגיד כבר יותר מה המוחשיות של האיום, ואז מקבלים החלטה. זה מול מצב שבו יש מצב חירום כללי, שם אין שאלה, לכולי, בצוק איתן כולם נשארו בבתים. אנחנו עוד כרשות מקומית, יחסית לרשות מקומות אחרות, נתנו פתרונות יוצאים מן הכלל תוך כדי האירועים, במרתפים, במקלטים. אנחנו גם יודעים להגיד שהציבור החרדי יודע להניע תלמידים למקומות ממוגנים, אם זה יותר מאשר יום אחד או יומיים. ואפילו אם זה יום אחד, באותו יום לא כולם תמיד הולכים הביתה. הם מעולם לא בבית הספר, אבל לא הולכים הביתה, הולכים למקום אחר מוגן. ועל מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בעיקר על החרגול, שהיו שם 22 דונם, 3,000 ילדים בקרוונים, ליד אלטה שהוא מטווח באופן עקבי על ידי גורמי הטרור. אי אפשר לקחת סיכון. אני יכול לבשר, קודם כל, שקודם כל הדבר הזה יסתיים. אנחנו כרגע בתוכניות על כל החרגול, הרב הבר עם הארגון שלו, בית הספר שלו כבר ממש בונים, והסגה הזאת מסתיימת לחלוטין. עדיין, יש לנו מקומות שאנחנו צריכים להתקדם בהם וליצור את המיגון המתאים, גם לזה יש לנו תוכנית מסודרת. וחרף כל זה, אם אנחנו משווים את עצמנו לאשקלון ובאר שבע, והם מודים בזה, המצב שלנו הוא 10 מונים. אצלנו מדובר בלמעלה מ-90% מיגון של כל מוסדות החינוך. שורה תחתונה, אני מקבל את הדאגה, אבל אני שם מולה במשוואה של החוסן הלאומית חיי הילדים, ששם אנחנו לא נתפשר. וכל פעם שיהיה לי ספק, ולו הקטן שבקטנים, שחס וחלילה עלול ליפול שוב טיל, ובמקום שבו נמצאים ילדים, אני עדיף שהם ישבו בבית, שההורים יכעסו עליי, אבל שלא יקרה אסון, ואנחנו אז נאבד לגמרי את החוסן הלאומי. אז אני מקווה, שאתה מקבל את התשובה הזאת. אנחנו נמצאים ממש בתנופה של סגירת פערים בכל המובנים. ולערכתי, תוך שנתיים, נושא מיגון, מוסדות חינוך באשדוד, מקבל פתרון מלא. תוך שנתיים גג, כי המסה העיקרית היא בחרגול, ותוך שנתיים בחרגול מרבית המוסדות כבר ייבנו.
רק כדי להבין, אתה אומר שהיום אנחנו נמצאים במיגון של 90%.
למעלה מ-90% ממוסדות החינוך שלנו ממוגנים.
90%. אני בספק, סליחה, אבל מותר לי להיות בספק. לכן רציתי לראות את הנתונים, ואשמח גם לקבל
אותם הביתה. יש לנו איש, נציג פיקוד העורף, אזולה אחד, שישב במהלך צוק איתן, גם מיפוי קודם לכן, אבל גם אחר כך, וגם תוך כדי. אנחנו יודעים להגיד בוודאי.
אוקיי, דבר שני,
ממש, באמת,
אני רוצה לשמוע פה, אני מבקש לשמוע פה, שבאותם 3,000 תלמידים יהיה להם מיגון מלא. אתה בונה עם מיגון מלא ל-3,000 תלמידים. כל הכבוד, בסדר גמור. הנה, קיבלת גם מילה טובה לכבוד החג.
תודה רבה.
אבל לגבי השאר, אני מסופק אם זה 90%, ולכן אני חוזר ומבקש נתונים לקבל.
תקבל אותם, תודה.
אני אקבל את זה, כן?
קודם כל, איך? כן, אני חושבת שבכלל צריך להציג את הנתונים. אני אספר לך סתם מקרה שהיה לי השבוע. התקשרו אליי מבית ספר, מגן אפיק ברוב ההי, צעקות, אין מיגון, אנחנו בקרבנים והשתוללות של ההורים, אנחנו רוצים לעבור. כן, אנחנו נרצה לראות באמת איפה זה עומד, איך אנחנו יכולים לעזור, איך אנחנו יכולים ללחוץ, להביא יותר תקציבים. סך הכל ההחלטה שלך באמת לא לסכן את התושבים היא החלטה מבורכת. אנחנו צריכים ללחוץ איך אנחנו באמת יוצרים כמה שיותר מהר לכל גני הילדים וכל בתי הספר. ופתרון נוסף, למצוא מקום שתהיה לזה, כשיהיה איזושהי התראה, הם לא הולכים, מה הקעה של ההורים? שאין להם איפה לשים את הילדים, העבודה שלהם, אנחנו לא יודעים, ואז הם אומרים, מה, פתאום אין לנו לימודים, אין מי שישמור לילדים. פתרון, מקום, שכשזה קורה, לילד יש אפשרות מתחת לקרקע, איזשהו מקלט גדול, להביא אותם לפעילות שם, מיד פתרונות של ביטחון מיידי, אין לימודים, כנסו לשם, מי שרוצה מגיע, מי שלא רוצה נשאר בבית. אז אתה לא חושף את ההורים לבעיה מאוד גדולה של השתוללות, לטעמי.
זה דווקא אני מקבל. אריה, תבדוק במיפוי שאתה עושה, כל אותם מוסדות שהם לא ממוגנים, תנסה למצוא פתרון שאפשר ליישם אותו באופן מיידי כמובן, כן, כי אנחנו מודיעים להם ב-12 בלילה, או אפילו לפעמים לפני בבוקר, ממש שעה לפני תחילת הלימודים, שיהיה לנו כבר מיפוי לכל מוסד, או גן ילדים, או כיתה, שלא ממוגנים, מה האלטרנטיבה הממוגנת שאפשר להפנות אותם אליה. זה יכול להיות בית כנסת שממוגן באזור, זה יכול להיות מתנ"ס שממוגן באזור, זה יכול להיות בית ספר סמוך שיש לו כיתות נוספות שמוגנות. ואז אנחנו עושים באמת תוכנית כוללת שמקטינה למינימום את הפגיעה בהורים כתוצאה מההודעה המפתיעה הזאת שפתאום הילדים לא ילמדו היום.
אוקיי, אנחנו בסעיף מספר 3, הצעות לסדר, אפליה בחלוקת מלגות ראש העיר למצטיינים. דיון על פי בקשת גברת אלן גלבר, בבקשה.
באחרונה באמת פנו אליי הורים רבים בעקבות אפליה שמתמשכת מזה 5 שנים בחלוקת המלגות למצטיינים של ראש העיר. מה שאומר שמשנת 2009 ניתנת מלגה למצטיינים, כאשר הדגש הוא על אוניברסיטאות ומכללת סמי שמעון. נוצר מצב שיש לנו סטודנטים קרוב, עשיתי בדיקה עם נונה, אנחנו מדברים על כמעט חצי מהסטודנטים מכללות, חצי מהסטודנטים אוניברסיטאות. נוצר מצב שחצי מהסטודנטים שהם מצטיינים בכלל לא משתתפים בתוך החגיגה הזאת. ואז הם אומרים, רגע, אז יש לנו מכללת אשדוד שהיא גם שייכת לאשדוד, היא גם משלמת ארנונה, גם היא לא משתתפת, אז למה רק סמי שמעון? או לחילופין, ישנם מוסדות אחרים שהילדים לומדים במוסד מכללה שמוכר על ידי המל"ג, גם שם הוא לא זוכה להשתתף באותה מלגה. אותם תלמידים וסטודנטים אומרים, דווקא ההוצאה שלנו היא גדולה יותר. עלות המכללה היא גדולה, נסיעות החוצה, יש נסיעות, יש החזקת דירה. בוא נאמר, הנטל שחל עליהם הוא גדול יותר. וגם יש כאן את עניין החוקיות. האם אין כאן חוסר שוויוניות? האם זה מותר לנו לא לתת להם את זה? כן, צריך לשים איזשהו דגש, אין על השוויוניות, אין לעשות איזושהי תוכנית שתיתן אחדות לכולם, כולם ייהנו מזה, מהמכללה ועד הזה, ולא רק מכללת סמי שמעון, להפך, להרחיב את זה לכמה שיותר, ולראות איך אנחנו פועלים, האם זה בכלל תקין.
לפני שתענה, אנחנו העלינו את זה כבר לפני כמה ישיבות, דיברנו על נושא של אפליה בכלל בנושא של מלגות, מבחינת סוגי התלמידים, דיברנו על נושא של אין אחידות בנושא, דיברנו על זה שיבדק גם הנושא של יחס קבלת המלגות בפרח, באשדוד לבין אשקלון, דובר על נושא של אפליה, מה קורה בנושא של אפליית סטודנטים שהם יוצאי גרוזיה לבין הסטודנטים הרגילים שמופלים גם לרעה שם, הם מקבלים מלגות שונות. יש פה אפליה לא רק בנושא של מלגות למצטיינים, אלא בכלל לכל המלגות שמחולקות פה.
תראו, הנושא הזה של מלגות, מלגת ראשי למצטיינים.
דוקטור לסרי, עוד שאלה.
מישהו עוד רוצה להתייחס?
עוד שאלה, שאלה קצרה.
בבקשה.
בגדרה יש עובדת שהבת שלה, בת 11, אלופת ישראל בשחייה. ואני מבין שהיא תושבת אשדוד. ואני מבין שהיא קיבלה מלגה של 1,000 שקל כדי ללמוד בווינגייט. אני חושב שזה צריך לבדוק את זה מחדש. כי זו מלגה נמוכה, ברמה נמוכה מאוד.
אנחנו בדרך כלל לא נותנים לחברים בווינגייט סכומים ברמה הזו. אני לא זוכר את המקרה הספציפי הזה. בדרך כלל מדובר במקומות שבהם העלויות מאוד גבוהות. אנשים מציגים לפנינו את הנייר המוסמך שמבטא עד כמה הם צריכים לשלם. בדרך כלל זה מגיע לסכומים של 2,500-3,000, זה עדיין לא מכסה 30,000 שקלים שהם צריכים. אבל לסכומים שסביב אפשר לתת אותם בעבר, נתנו גם 5,000 שקלים במקרים מיוחדים, שאני אומר, אנחנו כמובן, על פי הקריטריונים המסודרים לגבי תלמידים מצטיינים, אני כמובן אבדוק את המקרה שאתה אומר, אבל אנחנו לא נותנים סכומים כאלה, זה סכום נמוך ש...
אבל אם תיתן 5,000 לילדה, לאלופת ישראל בשחייה, כדי שתלמד בווינגייט, איך זה...
לא, אני לא...
תבדוק את זה, אני לא...
אנחנו נבדוק את הנושא לעומק, נראה איך זה עומד. אני לא מכיר את זה, אני נבדוק את זה, נבדוק. לעצם הנושא. תראו, החלטה שקיבלתי בזמנו, מלגת הרשאי למצוינות אקדמית, אמרת הרבה שאלה לעודד תלמידי אשדוד להצטיין. דיברנו על מלגה בסך 10,000 שקל, זה בערך שכר הלימוד השנתי למוסדות מתוקצבים. ועמדה השאלה, איך עושים את זה? המצב בצד אחד זה שלא נותנים את המלגה הזאת, אני לא חייב, יוזמה שלי. המצב השני הוא לתת לכולם, לכל המוסדות. אנחנו סופרים את המוסדות, יש 80 מכללות, פלוס 6 אוניברסיטאות, תעשית המכפלות 10,000 שקל, לא נצא מזה. ואז, אני שמעתי אותך, נילי. ואז אמרנו, השאלה בסופו של דבר, אם ההחלטה עומדת במידת הסבירות, הסבירות ההגיונית, ואני חושב שההחלטה ללכת על 6 אוניברסיטאות, שהן המוסדות להשכלה גבוהה, באמת, הטובים וכן הלאה, ובמכללות, בהתחלה חשבנו אף מכללה, אמרנו, בוא נכבד את המכללה המקומית שלנו אשדוד, נחזק אותה, נעודד אותה, ונתן רק למכללה. בא בן אדם ואומר, אני לומד במכללה אחרת, אין לזה סוף, כי למה דווקא המכללה היא? למה לא כל 80 המכללות? ואז אנחנו הופכים את הרעיון של אותה מלגה לבלתי ישים. בלתי, אי אפשר ליישם. אני יכול ליישם אותו, אנחנו כרשות מקומית יכולים ליישם אותו. אם זה עולה לנו 70,000 שקל, 6 ל-6 אוניברסיטאות, כפול 10, ועוד 10,000 למקומי. אז זה סביר, אני יכול... לקחת מתקציב העלייה 70,000 שקל בשנה ולתת למשהו שיעודד מצוינות אקדמית. ברגע שניתן למכללה אחרת, נוספת, נהיה חייבים לתת לכל המכללות האחרות, ואז באמת השוויוניות לא תאפשר יישום של ההחלטה הזאת, כי זה יעלה מיליוני שקלים, וזאת לא המטרה, וזאת לא הכוונה, גם לא שלך. גם לא שלך. זה סוג של, באמת, מפעל חדש, יפה, שאומר לסטודנטים, תלמד באוניברסיטה, או תלמד במכללה המקומית, ותצטיין, תקבל 10,000 שקל, וזה עובד יפה כבר שנה שביעית, אני לא הייתי נוגע בזה. כל מי שיבדוק את זה, וגם משרד מבקר המדינה שאליו פנה אותו אדם, אני אקבל את התשובה. אין לי ספק שזה עומד במבחן הסבירות של רשות מקומית, על החלטה של ראש עיר, נוכח המשמעויות התקציביות, ולא הייתי חורג עם זה. מה כן, לצד זה, אנחנו צריכים לדעת שכל הסטודנטים של העיר עומדות לרשותם הרבה מאוד מגוון של מלגות. יש את את המלגות הגדולות שאנחנו, שמשהו כמו 350 סטודנטים מקבלים, 300, באמת, מאוד משמעותי, בסך של מיליון שקל בשנה. יש את המלגות פרח של 1,700,000, יש את תלמידי תיכון באקדמיה 310,000 שקל, יש את המלגות לחרדים שגם בהם הקענו 500,000 שקל, זה מגוון מספיק רחב, אני לא חושב שזה יחזיק מים הטענה הזאת.
תראה, כשאתה מדבר, אז בואו נתייחס למכללות האשדודיות, אז יש לנו עוד מכללה. מה עם המכללה למינהל? איך?
לזה התכוונת, התכוונת, אנחנו הלכנו...
אתה...
מתוקצבת, מתוקצבת.
מתוקצבת, מה, אתה מוכרת על ידי המל"ג, אתה רוצה להגיד?
מוכר, שהיא כמו אוניברסיטה, מוכרת על ידי המל"ג. בשכר הלימוד שם הוא של מתוקצבת, של הסטודנטים במכללה למינהל, משלמים.
דוקטור לסרי, אני באמת, אני רוצה להציע הצעה. מכיוון שאני מאמינה שכולנו בכוונות טובות, יש כאן איזשהו מסר, מעבר לזה שאתה נותן את זה רק לאוניברסיטה, אתה מעביר מסר גם לסטודנטים, תצטיינו, תשתפרו, אני מעודד, העיר מעודדת הצטיינות. זה מסר מאוד חיובי. אבל כשאנחנו נעשה את המכפלות, לטעמי אולי אפילו לעשות שיעורי בית, יכול להיות אם מדובר במיליונים, למרות שאני מאוד מעודדת כמובן, אבל אם אנחנו נעשה את המכפלות, כמה כבר סטודנטים מצטיינים, מצטייני הדיקן, אשדודים, תקשיב, אשדודים,
מתקן אותה,
בכל...
הכלל אומר ככה, לא מתקן אותה.
כמה? בואו נעשה את זה שוב בדיקה.
אני אגיד לך מה הכלל, אם אני אגיד לך מה הכלל, את תסכימי איתי. הכלל אומר כזה, כל אחד ממוסדות אלה להשכלה גבוהה, אנחנו פונים אליהם ואומרים להם, תנו לנו את האשדודי או האשדודית, בלי קשר למצב הכלכלי, עם ממוצע הציונים הגבוה ביותר. כלומר, ברגע שבמכללה הזאת לומד אפילו סטודנט אחד מאשדוד, סטודנט אחד, על פי הכלל הזה, הוא מקבל את ההצטיינות, 10,000 שקל.
בוא נפעל לקריטריונים. אז בוא נפעל לקריטריונים, כי בעל את ההצטיינות תקבל איתנו. עוד
הצטיינות. אולי יהודה יכול להגיד אינטואיטיבית, בלי לבדוק את זה, מדובר בעשרות רבות של מכללות.
רק קריטריונים עובדים על פי זה, אבל אם אנחנו עובדים על קריטריון אחר.
תכפילי מספיק עוד 20-30 כאלה, זה עוד...
הקריטריון הזה, אתה צודק.
תן רק להצטיינות.
בואו נדבר רק על מצטייני
הדיקן. עם כל הכבוד לעידוד מצוינות, אני לא יכול לכלול את כל המכללות. זה אין סוף.
אבל כאשר אנחנו נדון על מצטייני הדיקן, אני יכולה להבטיח לך שהלוואי, הלוואי וירבו, אבל אתה לא תגיע לסכומים כאלה.
השאלה היא, שוב, זאת ההחלטה שלי. אני לא רוצה שיחליף אותי בהחלטות שלי. זאת ההחלטה שלי. אני חושב שהיא עומדת במבחן הסבירות. וברגע זה עומד במבחן הסבירות, תמיד אפשר להציע רעיונות נוספים ולהרחיב. אני לא מעוניין להרחיב. אני חושב ששש אוניברסיטאות וסמי שמון זה די ויותר. זאת הכוונה שלי בעידוד מצוינות. ולא יותר. כל השאלה רק אם עובדת במבחן הסבירות, אני חושב שכן.
אני אציע את
זה. בוא נשמע מה הוא
אומר. מירוני? לא, לבן. אני בכל זאת אציע הצעה. אני בכל זאת אציע הצעה שנשקול את בדיקה, זאת אומרת, נבדוק את הקריטריונים ונפנה לסטודנטים שבאמת הם מצטייני הדיקן בכל המוסדות על מנת לא לפגוע באף אחד ולעודד מסר של הצטיינות.
אני רוצה לחדד את זה ואני אומר שאפשר להגיע למצב שכל סטודנט אשדודי שנמצא בהצטיינות יתרה, בהצטיינות יתרה, וזה לא הרבה, זה מעל 95%, יהיה זכאי למלגה הזאת, הצטיינות יתרה, לא הצטיינות רגילה, וזה לא יהיה הרבה כסף, זה יהיה 100,000 שקל. זה 100,000 שקל, עדיין בתקציב עירוני של מיליארד 400.
זה מקביל למה שאלן אומרת. אוקיי, אז אנחנו נצביע על שני הצעות. ההצעה שלנו שאומרת נשארים במתווה הקיים, מול ההצעה של אלן ואלי לחמני, אחת מול השנייה. מי בעד הצעת החלטה של לחמני והלן? ירים את ידו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. מי בעד הצעת החלטה הנגדית להישאר במתווה של ראש העיר? ירים את ידו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אין לו צריך לספור יותר. תודה רבה. נשארנו באותה הצעה. אנחנו בהצעה מספר 4. שיתוף פעולה עם עיתון 12 בעד הצעת ראש העיר. שיתוף פעולה עם עיתון השבוע באשדוד הנחשד בסחיטת נבחרי ציבור. דיון לפי בקשת מר אלון חסן, בבקשה.
טוב, שלום. אני קודם כל הייתי רוצה לשאול את היועץ המשפטי אם בעל העיתון יכול להיות נוכח באולם כשאנחנו דנים בעניין שלו. לטעמי זה גם סוג של, אתה יודע, לראות כל אחד מה הוא אומר. לא שהוא לא ידע, הוא ידע, אבל בכל זאת.
הדיון הוא דיון פומבי. הדיון הוא דיון פומבי.
אוקיי. טוב, אני קודם כל, לגבי ההצעה שלי, נכתבה בחודש יוני. הייתי רוצה לברר אם יש חדש, אם יש כל מיני שמועות, יש התפתחויות, נסגר, נפתח. אם כל החשדות וכל החקירות וכל הבעיות נגמרו, אז אין טעם לדון בזה, ואני מושך את הבקשה שלי. אבל אם לא, אז אני רוצה לשמוע קודם כל כן או לא.
מי יודע לגבי העניין הזה? מי אמור לדעת?
סליחה?
מי אמור לדעת אם הדברים עדיין...
אתם? היועץ המשפטי? מישהו?
אני לא יודע שמישהו יודע.
זאת אומרת, אין...
מה? לא הבנתי מה. מה אתה מציע, אלון? אנחנו רוצים להבין.
מה שאני מציע זה לקיים דיון. אני קודם כל רוצה לברר אם יש התפתחויות בנושא חקירות שקיימות, בנושא שאנחנו מדברים על איומים של נבחרי ציבור. האם אתם יודעים שהחקירה הסתיימה, לא הסתיימה? מישהו יודע?
אלון, אנחנו חייבים להבין, לאן אתה חותר?
רוני,
לא,
רוני,
לא,
רוני,
אני שואל שאלה.
אלן, דקה. אלן,
אני שואל
אותך. אלון, דקה, אני אנסה לעזור.
אני לא שואל אותך, אני שואל את הגורמים בעירייה, אם ידוע להם.
אני אנסה לחדד את זה. אומר, מנסה לדעתי להגיד, אלון חסן, האם היועץ המשפטי יכול לעזור לנו ולהגיד לנו, האם במצב העניינים הזה, שבו לפחות הפים שידוע, אני לא יודע אם מקור רשמי, אבל... שעיתון נמצא בחקירה או לא נמצא בחקירה, עדיין אפשר לתת לו פרסומים. זו השאלה.
עדיין אפשר לתת לו פרסומים.
לא, אני לא שואל את זה. אני שאלתי...
אנחנו נראים על חשדות ולא על...
אני מניח שזהו.
אני לא שאלתי את זה.
אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע סטטוס חקירה.
אף אחד לא יודע, מבחינתי זה ממשיך להיות. עכשיו בקשר לדיון עצמו. אני כתבתי את הדברים, אני דיברתי עליהם בדיון הקודם. לא קיבלתי תשובה, ואני רוצה לדבר על זה עכשיו. ואני חושב שברגע שעיתון מתבטא ונחשד בסחיטה של גורמים בכירים בעירייה, אני לא חושב שאפשר או שזה נכון שהפעילות העסקית שלו מבחינת פרסומים ודברים כאלה יכול להמשיך. ואני רוצה לשמוע גם את חוות דעת היועץ המשפטי.
בשלב הזה לא ידוע לי שאפילו הוגש כתב אישום, כל שכן שאין הרשעה, אני לא רואה שום סיבה לא להמשיך לפרסם. ובעצם הדין המנהלי הוא שפרסומים נעשים באופן שוויוני.
אני שואל, ואם אני חושב שונה ואני רוצה להעלות הצעה או לשמוע דיון?
במצב הזה שמדובר רק בחשדות, זה לא יעמוד במשפט המנהלי.
אבל אולי תיקח החלטה אחרת. שלא חלילה, רק בחקירה, או זה לכתב אישום, כשיש כתב אישום לאותו עיתון, אז כן נפסיק את הפרסום, האם זה יעמוד בבית משפט? אם יש כתב אישום, אתה הרי טוען לחקירה או לא חקירה. אם יש כתב אישום, השאלה...
גם כתב אישום לא
יפסיק. אם יש הרשעה, רק שיש הרשעה.
גם אם כתב אישום...
גם כתב אישום לא יפסיק.
זאת אומרת, אז אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי, כי הוא מציע הצעה, אני מבינה את ההצעה שלו. השאלה אם בחשדות זה... בוא,
מה ההבדל בין
יש כאן גם אנשים שעם חשדות שאנחנו לא הולכים להוציא אותם.
מה ההבדל? אז כל אדם שנחשד, אז הוא גמור.
לא, על חשדות אני אומרת חלילה, אני דווקא באה ואומרת לאלון, לא על חשדות. אנחנו באים ואומרים, כתב אישום, כשיש כתב אישום לבעל העיתון, האם אנחנו... אבל רגע, זה...
אפשר רגע.
אני רוצה לשאול את אלון.
גבי,
אני רוצה לומר משהו בעניין הזה. דינו של עיתון, שהוא גוף משפטי נפרד, לא שונה מאדם, מכל אישיות משפטית אחרת. פה אלון מדבר על חקירות. החוק קובע, וכל אחד יודע את זה, אני לא מגלה את אמריקה, שכל עוד, זאת אומרת, עומדת חזקת חפות גם לאדם, גם לעיתון.
למי אתה אומר את זה לי? איזה חזקה יש? מה אמרת?
אמרתי...
למי אתה אומר את זה? לי אתה מספר את זה? שעומד את
חזקת חפות? אני מדבר על כך שחזקת חפות...
אז מה אתה אומר את זה?
כן.
זה אולי אצלכם, איך אתם עורך דין ודוקטור ואינג'ינר, זה אולי בעולם המשפט. בעולם האמיתי זה לא קיים. איזה חזקת חפות, על מה אתה מדבר?
אני מדבר על כך שפה אתה מציע הצעה שאנחנו צריכים לדון בה, ואי אפשר...
אני רוצה בדיוק.
סליחה. מבחינה פורמלית, זה דיון פורמלי, מבחינה פורמלית, משפטית, אתה לא יכול להתייחס לעניין הזה כאילו שהעיתון הורשע, בספק אם יש חקירה. זה לא יכול להיות.
לא, זה לא ספק, יש חקירה.
אני לא יודע, אני שומע כל מיני...
נאי, בוא אני אעזור לכם, הדיון הוא לא דיון, יש חקירה.
רגע, גבי, ברשות. גם אם היה כתב אישום, עדיין לא יכולת להציע את ההצעה שלך.
בסדר, אני רוצה לשמוע את היועץ
המשפטי. אני מציע לך, רגע, אלון, אני חושב שאתה מציע את ההצעה שלך מוקדם מדי. בוא תחכה, נראה מה יהיו התפתחות.
קודם כל מותר לי להציע.
רגע, רגע, אנחנו מדברים על בן אדם מסוים, אנחנו הולכים על רוחבי, על משהו רוחבי, החלטה רוחבית, הוא מדבר משהו עקרוני, הוא לא מדבר על ספציפי.
אני מדבר משהו...
אני נאיבית.
אני מדבר, וקראתי לילד בשמו, ישנם חשדות, וככל שאנחנו יודעים יש חקירה, ובהתחלה שאלתי אם זה נגמר, אם סגרו את החקירה, אז אין מה לדבר בכלל. ואני מדבר על השבוע באשדוד. אם היו אומרים לי שהחקירה נסגרה ואין כלום, אז אין בעיה, לא קרה שום דבר, מושך את ההצעה שלי ונגמר. אבל אם לא, אז אני כן רוצה לדבר, ואין לי בעיה, כל החלטה טובה לי, אני רק רוצה לדעת מה אני חושב שברגע שנבחרי ציבור בכירים ככל שיהיו, הם מאוימים ונסחטים, אני מדבר על המוסד הזה, עירייה. אני לא חושב, ואני אומר את דעתי, שיש מקום להמשיך לעבוד מבחינה עסקית עם אותו גורם.
גם המגזין נחשד, הוא נמצא עכשיו, הבעלים שלו נמצא עכשיו בבית משפט. גם אותו לא צריך לפרסם.
זה לא נגד עיריית אשדוד ונגד בכירים בעיריית אשדוד. יש הבדל. לא, לא, לא. תקשיב. זה בסדר, אני מבין למה אתם קופצים. אבל... אתה נותן לי דוגמאות על המגזין. המגזין, העורך, בעל העיתון לא איים על נבחרי ציבור, והוא לא איים על ראש העיר, ולא איים על סגנים של ראש העיר. אם הוא עשה מעשים פליליים, אני לא חושב שיש קשר לעירייה.
אני לא הבנתי. ראש העיר הגיש תלונה במשטרה? סגן ראש העיר הגיש תלונה במשטרה?
יש חקירות.
לא שמעתי שהייתה הגשת תלונה.
אז בוא נשאל.
בואו,
כולם עכשיו תמימים וכולם שותקים ויש חקירה, אין חקירה. הנה אדוני ראש העיר, אני שואל אותך, ואם אתה לא רוצה גם אל תעני, אני כבר לא יודע מה כולם פתאום מפחדים.
אף אחד לא מפחד.
יש חקירה.
רגע,
סליחה, הנה שאלה, אני שואל את השאלה. האם יש תלונה במשטרה נגד בעלים של השבוע באשדוד, כן או לא?
אולי לפני שאתה עונה אדוני ראש העירייה, אני רוצה להרחיב את זה.
רגע, שאלה נכונה.
מה קרה לכם? אי אפשר פה לדבר כבר? רגע. אלון, עיתון מגזין, הבעלים שלו זה ג'קי בן זקן, כולנו יודעים. הוגש נגדו כתב אישום,
ואסור להפסיק את הפרסומים.
לא, הוא לא איים על ראש העיר, הוא לא איים... זה קשור,
אלון שאל שאלה את ראש העיר, גם אני אשמח לשמוע את התשובה. כבוד ראש העיר.
זה נמצא באמצע...
מה אתה אומר? תגיד לי, מה אתה בוקר טוב? בוקר טוב.
אתה לא יכול להגיד כי זה באמצע חקירה?
אלון, אלון. אני מנוע להשתתף בדיון בגלל שיש לי דיונים משפטיים מול השבוע באשדוד. אני מנוע.
אז זו התשובה.
אני מנוע להשתתף בדיון בגלל, ואני אומר שירשם בפרוטוקול, יש לי דיונים משפטיים של תביעות דיבה, אני מנוע להשתתף בדיון. לשאלתך, אם אני הגשתי תלונה, אז אני לא הגשתי תלונה.
מה התשובה? אתה הגשת תלונה? אוי.
נו, אז מה? אז אני אמרתי ראש העיר ובכירים.
ומה קרה עם התלונה? מה קרה? אתה יודע כמה תלונות אפשר להגיש נגדך? נו, אז קורה משהו.
תספר מה קרה עד הסוף.
יפה, אני
שמח. תספר מה קרה. אז בוא, הנה, אלון, שאלה למרגיטרמן.
אז הנה, אז הוא ענה, כמו שאמרתי. מה קרה? אז כמו שאמרתי...
גיטרמן, על דבר כזה נאמר, סייג לחוכמה שתיקה.
אז כמו שאמרתי.
אלון, נשאלת השאלה.
אלן, סליחה. אלון, בוא תגיד, לאן אתה רוצה להגיע?
פשוט, הכי פשוט. אם יש תלונה ויש חקירה, ואולי ראש העיר לא הגיש תלונה, אבל כן יש חקירה, כי זה גם יכול להיות ואנחנו יודעים שזה קיים, אז אני אומר, בנסיבות הקיימות, עד שהאמת לא תתברר, אני לא חושב שזה נכון שעיריית אשדוד יפרסמו באותו עיתון, פשוט.
יופי, אז אני אמרתי בדיוק את אותה שאלה, מראש כיוונתי לעניין הזה ואמרו לי שלא. האם לעיתון, אני אומר, וענה היועץ המשפטי בצורה מאוד ברורה, מכיוון שאנחנו בסוגיה מנהלית, לא, אי אפשר. זה מה שאומר היועץ המשפטי, אלא נתקן אותי, הנה הוא.
מה, אני רוצה שיגיד את זה לפרוטוקול.
בבקשה, לפרוטוקול.
אני אמרתי את זה כבר קודם, באופן...
לא, אתה לא אמרת כלום קודם, אמרת שתבדוק.
לא, אמרתי לפני כמה דקות. אין כתב אישום, אין הרשעה, בשלב הזה אין שום מקום להפסקת פרסומים.
אוקיי.
יופי, תודה רבה.
אלה נושא. אלון חסן, לא, אלה נושא, אני רוצה לדון, אני דנה. אלון העלה נושא שבאופן עקרוני, אני אוהבת לדון באופן עקרוני, אני לא אוהבת לדון באופן ספציפי. הוא בא ואומר, האם מוסד שהוא מפרסם, אנחנו משלמים לו כסף, או ספק שאנחנו עובדים איתו, אנחנו משלמים לו כסף, ויש לו כתב אישום. האם אנחנו יכולים לקחת עכשיו החלטה ולהגיד, חבר'ה, יש לו כתב אישום, אנחנו לא עובדים איתו, בואו ניקח החלטה כרגע.
אני אומר לך.
אני אציע הצעה, למה? נצביע, מי שנגד, מי שבעד.
חבל להצביע וחבל לדון, כל השאלות.
אני מדברת על כתב אישום שהורשע. האם אנחנו יכולים לקחת החלטה על ספקים?
את צריכה לקבל החלטה בעולם הפלילי?
אני שואלת אותך, ספקים שהורשעו, לא משנה איפה, יש להם כתב אישום, הורשעו בבית המשפט, האם אנחנו רוצים לקחת פה החלטה, לא לעבוד איתם?
בעולם הפלילי. כל אדם הוא אישות משפטית. אם את מדברת על השלטון השבוע באשדוד,
אני מדברת על הכל, על כולם, כל הספקים, באופן כללי, אני לא רוצה לדבר כאן על שמות, כמו שאתם אומרים, לא שמית,
עיתון.
כולם.
הוא עסק שיש לו מספר חדפי ויש לו אישות משפטית עצמאית. אם את מדברת על מנחם שיושב פה,
על כולם,
יש
על
לו
כולם.
תעודת זהות, כן. ואם מדברת עליו באופן אישי,
לא, אני מדברת על כולם, בלי יוצא מן הכלל, כל ספק שעובד עם העירייה, והיה ויש לו כתב אישום, לא עובדים איתו יותר.
ספק כאישות משפטית או בעלים של האישות המשפטית?
ספק, בעלים, כל מי שיש לו כתב אישום, לא עובדים איתו יותר.
אז אני מציע לא להתערב בעולם המשפטי הזה, זה גדול עלינו בשביל להצביע דבר כזה לדעתי.
למה?
אני חושב שזה גדול עלינו.
למה גדול עלינו? אם יש
כתב
אישום.
זה לא הסמכות בכלל.
טוב.
לא ידעתי שהתחלנו לדבר ולדון גם.
חברים, אני סוגר את הדיון הזה.
רגע, אז אני רוצה, אני רוצה לעצן אתכם, חברים. התיק של גלילי נסגר. אני מטריעה לכם בדיוק מה היה.
אלן, לא.
רגע,
הבגד החשול הנעל בעילה של חוסר אשמה. אז מי שהתלונן, אדון גיטרמן, ומי שפה מדבר על חקירות, תלכו למקומות אחרים לחפש את החוקרים.
חברים,
פרקליט המדינה סגר מחוסר אשמה. חוסר אשמה, אלה. אדון גיטרמן.
תודה רבה. הדיון בנושא הזה הסתיים. חברים, אנחנו נכנסים לסדר היום הרגיל שלנו, ואנחנו... אלה...
ההחלטה של
כל כתב אישום
לעצור את זה, זה מה שרציתי.
אלן, מפאת אירועים שיש היום, אנחנו רוצים לדלג, לעשות הצרכה בין סעיף 1 ל-2. יש חברים שרוצים לעזוב ורוצים להשתתף בהצבעה הזו. ואנחנו הולכים לסעיף 2 ואחר כך נחזור לסעיף 1. אישור מינוי מהנדס העיר החדש. דורון, אם תגיד כמה מילים על עצמך לפני שנצביע, תציג את עצמך בכמה מילים. דורון, הוא יציג את עצמו.
שלום לכולם, דורון חזן, אדריכל, 15 שנה אדריכל. התחלתי לעבוד במגזר הפרטי ב-2000 בערך, בשנת 2000, עד 2008. משנת 2008 אני במגזר הציבורי. התחלתי בתור מנהל שני רובעים בעיריית ירושלים, במחלקת תכנון עיר, כ-5 שנים, אחר כך שנתיים כסגן מהנדס העיר בעיריית בת ים, ובשנה האחרונה, לצורך העניין, מינואר, הייתי מהנדס הוועדה בזמורה, שזה לא רחוק מכאן.
יופי.
זה לא דיון,
זה הצבעה, אנחנו מאשרים אותו.
זה שמצביעים עליו.
לא באופן, שאלו אותנו, לא תנשאל אותו.
הוא הציג את עצמו.
הוא יוצא, הוא לא יכול להיות פה בהצבעה.
הוא הציג את עצמו, אנחנו רוצים לשאול, הייתה בעיה בזמורה, אנחנו רוצים לשמוע מה קרה בזמורה, מה קרה בבת ים.
לא, אלן, זה לא דיון, זה הצבעה, אנחנו מאשרים את
זה. זה לא חד-צדדי פה.
בוא נעשה סדר. זה לא דיון, זה לא
ועדת
חקירה, אין לכם שום סמכות. אנחנו מביאים פה לדיון, אנחנו מביאים פה לאישור, להצבעה וזהו. לא ועדת בחינה, הייתה ועדת בחינה, הנציג של האופוזיציה שישב שם. זה לא דיון, אלי, לא יעזור לך כלום. אתה רוצה בישיבה הבאה.
אתה הולך לבחור
אישור
ועדת בחינה,
אלי, חבל, בוא, אנחנו איתכם, כשאתם צודקים אנחנו איתכם, אתם לא צודקים, אנחנו לא איתכם. אנחנו לא עושים דיון, אתם תביאו הצעה לסדר ונדון.
זה לא הצעה לסדר, אתה צריך לשים
לתנו. הנושאים לדיון מהנדס העיר.
אלן, אלי, צבי, חברים יקרים, אנחנו מנהלים את הישיבה ולא אתם, גם אם לא מוצאים בעיניכם. אילן, לא צריך עזרה. אילן, תן לי. אילן, לא צריך עזרה. אני, רבותיי, אנחנו לא מנהלים דיון, אנחנו מצביעים, מאשרים החלטה של ועדה שמונתה לבחור מהנדס. אילן, את לא יכולה לבקש חוות דעת כשתרצי. אז אילן, חברים, אנחנו לא, ואת לא עושה את זה בבריונות. כן, לא, וזה לא בריונות. לעשות מה שאת רוצה זה לא בריונות. חברים, אנחנו רוצים לאשר. אלן, את מפריעה לדיון. אלן, את מפריעה לנו לדיון. אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. אני מבקש לא להפריע לדיון. את מבקשת, אנחנו לא עושים דיון. אנחנו יכולים לקבל החלטה. כן. לא. זה ועדת הבחינה עושה. אי אפשר. זה ועדת הבחינה, ראו את כל המועמדים, והוועדה בחרה במועמד הזה לתפקיד מהנדס העיר, וכל שנותר הוא אישור מועצת העיר.
לא, אתה לא מוסר את כל המידע.
בדיוק.
נו, אז תתאר לנו.
חברים, חברים. כן. אני כתבתי לדוקטור יחיאל לסרי, אמנם ב-25.8 כששמעתי, אני לא אקרא את המכתב כי אתה אומר שאין דיון, ואני... אולי אתה צודק, אני לא יודע. אבל המכתב הזה, ביקשתי פשוט לקבל תשובה. נראה לי, כתוב שראוי שמינוי זה להיות נידון על ידי מועצת העירייה. יכולתי לקבל תשובה.
יש ועדת בחינה, והיא דנה, וישב נציג האופוזיציה, יכול לספר לכם מה היה שם. אין לכם שום סמכות כרגע להתערב, אתם יכולים להציע הצעה לסדר.
שמענו מה הוא אמר, שלא הוסגה. שמענו מה הוא אמר בתקשורת.
אין לנו בעיה.
שמענו מה הוא אמר בתקשורת.
לא יעזור. אנחנו נעבור, אנחנו נעבור באמת שלב לא נחמד. אנחנו סוגרים את העניין הזה. סוגרים את העניין הזה.
מה זה תסגור את העניין? מותר לנו להגיד את הדברים שיש, שכל חברה
מותר. לא תולעת לי, אנחנו...